צהריים טובים. אנחנו פותחים את ספר ויקרא, שהוא נקרא גם תורת כהנים. ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. עכשיו, מה שמעניין זה על ההתחלה. תכף אגב, ספר ויקרא זה ספר שכאילו הדרשנים לא כל כך אוהבים. למה? קורבנות, אין סיפורים, אין זה. איך אומרים, דרשן תמיד יעדיף לדבר על בראשית, שמות, במדבר, דברים. ויקרא זה כאילו... כאילו משעמם, אבל זה כל כך לא נכון, וכל כך, יש כל כך הרבה מה ללמוד. צריכים רק להסתכל. הנה אנחנו קוראים על ההתחלה, ויקרא יש א' קטנה. עכשיו, א' קטנה יש לה משמעות, זה לא סתם א' קטנה. מה המשמעות של א' הקטנה? יש לזה הרבה הסברים, אבל לפני שאנחנו נגיע לא' הקטנה, יש נקודה מאוד מעניינת. בסוף ספר שמות, אנחנו רואים שבעצם קורה דבר מאוד מעניין. משה רבינו, אותו אדם שבנה, שבעצם הוא הביא לנו את התורה, עשה את הכל, והוא זה שבונה את המשכן, אף אחד לא יכול לבנות את המשכן, רק הוא יכול לבנות את המשכן, ודרך אגב זה, אם אנחנו מדברים, נקרא משכן העדות, אחד מהדברים זה להעיד על משה רבינו, שהוא היה ישר כמו סרגל. למה? כי אנשים שעוסקים בצורכי ציבור, תמיד חושדים בהם. אנחנו רואים את זה גם היום, כל אחד ידע רק מתחילים לחפש לו כל מיני דברים, בעיות, בלגנים. עכשיו, משה רבינו עבר דרכו הרבה כסף, וכאילו חשדו בו, שאולי, אתה יודע, קצת מעל בכסף. עכשיו, כמובן שלא מדובר כאן על משה, זה חשוב להבין, כי כמו שאמרנו, זה לא ספר סיפורים. ואנחנו לומדים מזה המון דברים, שמי שעוסק בצורכי ציבור, ומי שעוסק בקופות צדקה, אף פעם לא לבד. תמיד עם עוד מישהו. נדמה לי שמקבלים בשתיים ומחלקים בשלוש, כדי שלא יהיה מישהו שיחשוד לרגע שהיה כאן איזה קנוניה או משהו לא בסדר. עכשיו כאן במקרה של משה, מה קורה? כולם רוצים לבנות את המשכן. בצלאל בן אורי, הוא זה תכנן, הארכיטקט של המשכן, הוא לא יכול לבנות את המשכן. איך לא יכול לבנות את המשכן? הוא הארכיטקט. שבט לוי, שכל אורך המדבר הם אלה שבונים ומפרקים.
הוא היה שותף בבנייה שלה, הוא לא פיזית בונה את המשכן.
מה זאת אומרת? הוא המתכנן.
אז הוא היה שותף, אז הוא חלק מהבנייה.
לא, אתה לא מבין מה שאני אומר. השאלה היא, למה הוא לא יכול להקים את המשכן? אף אחד לא הצליח, אם כולם ניסו, אף אחד לא הצליח להקים את המשכן.
למה?
לבנות אותו פיזית, להקים אותו. הכינו את הכל, רוצים להקים. מי מקים אותו? משה רבנו לבד. שזה בכלל נס גדול, אבל לא ניכנס לזה כרגע, כי הנקודה היא להבין את הפואנטה. עכשיו, תבוא ותגיד, זה היה קשה, זה היה מסובך. אז עובדה ששבט לוי, כל 40 שנים במדבר, הם אלה שמפרקים את המשכן ומרכיבים את המשכן. זאת אומרת, עובדה שהם כן מצליחים. למה כאן לא הצליחו? אז א' רצה הקדוש ברוך הוא לשלם למשה רבינו על כל מה שהוא עשה, והוא בעצם לא היה לו שום חלק במשכן פיזית. אז אמרנו, אל תדאג, אתה תבנה את המשכן, אף אחד לא יוכל לבנות אותו. כי אתה, יש לך את הקרדיט שלך.
זה בעצם המשכן הראשון לעם ישראל.
כן. אחר כך יש גם, כמו שאמרנו, שזה עדות שאף אחד לא יכול לרשות במשה, כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה נס לבן אדם במקום שבו הוא עשה עבירה. הבנת? לכן, משה רבינו בונה לבד את המשכן. עכשיו, אותו משה רבינו, אחרי שבונה את המשכן ואת הכל, קורה דבר לא כל כך, לא כל כך מובן. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו. אנחנו דיברנו על זה. וזה נקודה מאוד מעניינת. כי אנחנו רואים בפרשה שלנו, ויקרא אל משה ודבר השם אליו מועד מועד ומועד, דבר בני ישראל עליהם, ואז בעצם אנחנו רואים ש... הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבינו, משה רבינו נכנס למשכן, ונשאלת השאלה, אם זה המצב, למה לסיים את ספר שמות בצורה כזאת? כאילו שמשה רבינו לא יכול להיכנס, בעוד שאנחנו יודעים שהוא כן נכנס בסוף. למה לא לסיים את זה בהפי אנד? שאנחנו רואים שמשה רבינו נכנס. וכאן עוד נקודה חשובה שתמיד אנחנו עומדים עליה, לדעת ולהבין את ההבדל בינינו לבין האחרים. כל האמונות שבעולם בנויות על הנביא. כאילו נותנים, מעצילים כוח עצום לנביא. גם אנחנו. אבל אצלנו ישנו הבדל ברוך. אנחנו יודעים שבסופו של דבר משה רבינו לא קם בישראל כמו שעוד. לא היה כמוהו. אבל הוא בסופו של יום בשר ודם.
תקן אותי אם אני טועה, בחמשת חומשי תורה, משה רבינו זה השם שמוזכר הכי הרבה.
כן.
נכון?
כן, כן.
אין אחד שמוזכר יותר ממנו.
לא.
לא אברהם, לא יצחק,
לא,
לא יעקב, לא אחים ולא יוסף.
משה רבינו הוא זה שדרכו קיבלנו את התורה.
כן, לא, אבל אני אומר, כאילו אני שומע אותו משמות
ומברך. אתה מורר שאלה מאוד מעניינת.
ודברים, מה?
מה שאתה אומר מורר שאלה מאוד מעניינת, והיא קשורה למה שאנחנו אומרים כרגע. מצד אחד אנחנו באים ואומרים שמשה הוא בשר ודם, אבל אנחנו קוראים לו תורת משה עבדי. הקדוש ברוך אומר תורת משה עבדי. ומה אנחנו רואים בכל פרשת פיקודי? כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. מה המשה הזה כל הזמן בעניינים האלה? כאשר ציווה השם את עם ישראל. מה כל הזמן משה, 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 באמת.
משה זה הפה של הקדוש
ברוך הוא. אתה יכול לבוא ולהגיע כאילו למצב שבאמת אתה תעשה ממשה אליל. מאוד בקלות. תחשוב על זה מאוד בקלות. כי באמת, משה, 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 משה. וכאן חשוב לדעת ולהבין כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. כי הרי מה כל ההקפדה הזאת על כאשר דיבר השם אל משה? כי אם אין אינטראקציה
בין משה
לקדוש ברוך הוא, אז לא קיבלנו תורה.
נכון.
אתה מבין את הנקודה?
נכון.
חשוב להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם.
אבל הקדוש ברוך הוא מדבר לעם דרך משה.
יפה. כי אם לא נאמין בזה, אז כל מה שאנחנו בעצם עושים, זה היפותטי, זה לא...
הקדוש ברוך הוא בעצם היחיד שהיה לו בתוך הבשר ודם שלו, חצי גשמיות מלאה וחצי רוחניות שהייתה מחוברת הקדוש ברוך הוא.
משה אומר עליו הקדוש ברוך הוא פה אל פה אדבר בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה רבינו. אבל חשוב להבין שאנחנו חייבים להכניס את משה רבינו למשוואה. כי אם אנחנו לא מכניסים את משה רבינו למשוואה, אף אחד לא יאמין שהקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם. תחשוב על זה. הקדוש ברוך הוא דיבר איתך? למה שאני אאמין בכלל שיש דבר כזה? זאת אומרת, זה נמצא דבר, זה נמצא עזוי. הרי אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אני לא שומע אותו, עוד פעם, נכון, אנחנו כן שומעים וכן רואים, אבל לא נכנס לזה, בתכלס, הוא מופשט. למה שאני בכלל יחשוב שמה שכתוב כאן בתורה, זה מילה במילה מהקדוש ברוך הוא? אתה יכול לא להגיד לי שמישהו היה לו כוחות רוחניים, הוא חיבר את התורה, אבל להגיד שזה הדבר של הקדוש ברוך הוא? איך? לכן חייבים להכניס את משה רבנו לכאן. כי משה רבנו הוא בעצם הפה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שכתוב כאן, זה משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, והיות וכך, זה דבר השם. לכן חשוב להדגיש את העניין של משה. עכשיו, תראה את המשה הזה. הוא זה שנותן לנו את התורה. הוא הגדול ביותר. וכשזה מגיע לנקודה שלו האישית, התורה מראה לנו שהוא לא יכול להיכנס. גם הוא מוגבל. והתורה בכוונה מפסיקה, כאילו, סדרו את התורה בצורה הזאת, שמפסיקים דווקא בקטע שהוא לא יכול להיכנס. למרות שויקרא נפתח בזה, שלא רק שהוא יכול להיכנס, הקדוש ברוך הוא קורא לו. למי כזה קורא הקדוש ברוך הוא בצורה אישית? זה דבר מדהים. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן, מצד אחד, את גדולתו של משה רבינו, ומצד שני, שבסופו של יום, לא חשוב כמה אתה גדול, אנחנו רק עובדים את הקדוש ברוך הוא. וחשוב להבין שאפילו בשר ודם, בדרגה הכי גבוהה, זה עדיין בשר ודם. שמובן ישנו איזה מין גבול שאותו אי אפשר לעבור. וזה מה שהתורה רצתה להדגיש בסיום של ספר שמות. עכשיו תראה מה א' הקטנה. א' הקטנה בעצם מצד אחד מידע על ענוותנותו של משה רבנו, שלמרות גדולתו, הוא לא רצה שיראה כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לו כזה כבוד גדול וקורא לו אישית. אז הוא אמר, ויקרא עם א' קטנה, כאילו, א' קטנה. אבל א' הקטנה...
למה א'?
כי ויקרא.
לא, אבל למה א' קטנה?
א', כאילו, זה נקרא ויקרא, במקרה, כאילו, ויקרא. לא ויקרא.
כאילו, לקח ויקרא והקטין אותה, כאילו,
דבר. את א' הקטין.
את א' הקטין.
שכאילו לא רואים אותה. כאילו.
ולמה דווקא את א', למה לא את ו'?
כי קודם כל אין כאן ו'.
ויקרא.
נו, איפה יש ו'? מעבר הראשונה?
כן.
אז אתה לא קורא את השם, אז מה יש לך כאן? יקרא. יקרא? מה זה יקרא?
לא, אני אומר...
ויקרא, תוריד את האלף, מה אתה אומר?
יקרא.
לא, בלי האלף.
ויקרא.
ויקר.
ויקר.
מה זה יקרא? מה זה מזכיר לך? מקרה.
מקרה.
לא, הקדוש ברוך הוא לא פנה אליי אישית, פנה אליי. בקטנה, מה שנקרא. בדרך מקרה, כאילו. אבל יש כאן לימוד הרבה יותר גדול, וזה גם קשור לעניין הזה. מה המלחמה שלנו בעמלק? מה העמלק אומר? הכל מקרה. מה הבעיה שלנו אישית? שגם אנחנו עושים מקרה. הנה עכשיו גם עם המגפה הזאת, הקורונה. אנשים, את הקורונה, קורונה, קורונה, מה בוקר עד היד? אף אחד לא מבין ולא קולט, שבעצם יש סיבה לקורונה. יש מאחורי זה משהו. למה? כי אנחנו, א', אצלנו קטנה, אנחנו לא רואים אותה. אנחנו חושבים, זה מקרה. זה לא מקרה. זה הקדוש ברוך הוא לנו קורה. רק הבעיה שלנו שאנחנו לא רואים את הדרך אגב, א' קטנה, אתה יכול להגיד, זה אלופו של עולם, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא רואים אותו. האלף זה אלופו של עולם. על פי הקבלה זה מסמל את הקדוש ברוך הוא גם. עכשיו, מה קורה שאתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא? זה הכל מקרה. זה המלחמה שלנו בעמלק. ולכן חשוב לדעת ולהבין, יש א', למה היא קטנה? כי יש לנו פגם באמונה. אנחנו פשוט צריכים להבין שאין מקרה. הכל מה שם קורה. עוד נקודה חשובה, ויקרא אל משה. מה זה ויקרא אל משה? דרך אגב, לא כתוב מי קורה. עוד פעם, כדי להראות לך כאילו אסתר כזה. אתה לא כתוב מי קורה.
נכון.
כתוב, וידבר השם אליו אחר כך.
אבל אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא קרא.
למרות שיש דעה שאומר שזה מלאך שקרא לו, אחר כך דיבר אותו הקדוש ברוך הוא, אבל לא ניכנס לזה, רוב הדעות אומרות שזה באמת הקדוש ברוך הוא, אז למה לא כתוב, צריך להיות מסודר, ויקרא השם אל משה, כמו שכתוב תמיד. מה זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו? ויקרא השם אל משה וידבר אליו, ככה צריך להיות כתוב. אלא שרצה גם כאן להראות לנו, שהקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אבל אנחנו לא רואים. אנחנו לא קולטים שזה הקדוש ברוך הוא. לכן האלף היא קטנה, לכן גם לא מוזכר שמו של הקדוש ברוך הוא, אלא רק אחר כך. נחשוב על זה. תסתכל, אתה הולך ברחוב, קוראים דברים. מה אתה חושב? יקרה. אתה לא בכל דבר מכניס את הקדוש ברוך הוא. וזה בדיוק העניין. צריך להבין שנכון שהקדוש ברוך הוא לכאורה מדבר עם משה רבינו, מה שנקרא פה אל פה, ואיתנו הוא לא מדבר ככה. אבל לחשוב לרגע שהוא לא מדבר איתנו, טעות גדולה, הוא מדבר איתנו ועוד איך מדבר. איך הוא מדבר איתנו? דרך כל מה שקורה מסביבנו. דרך הקורונה הזאת למשל. נכון?
בעיקר הוא מדבר איתנו.
בבקשה, ועכשיו הוא בא ומחזק את קולו. הוא בא ומדבר איתנו דרך הקורונה. הוא אומר, חבר'ה, אתם יש לכם כמה בעיות. בואו תראו ותמדדו. הרי איך אני יודע מה הקדוש ברוך הוא? אני צריך לפספס במעשים שלי. אני רואה שהקורונה גורמת לבידוד. מה גורם לבידוד? כמו דיברנו על זה בשבת. מה גורם לבידוד? צרעת. צרעת היא הלשון הרע. הפרדה בין אנשים. אז מה אומר? בדד יישב מחוץ למחנה, אותו מצורע, יושב בדד עד שהוא יקלוט את היבין, ואז הוא ירפא מהמצורע, ואז הוא ירפא! כתוב בפירוש שהוא נרפא. שהוא נרפא, הוא חוזר למחנה. זאת אומרת, זה יכול לקחת חודש, זה יכול לקחת חודשיים, זה יכול לקחת חצי שנה שהוא יישב. אם הוא לא קולט את תחומת המעשה שלו, אז הוא נשאר עם הצרעת. הצרעת זה מחלה רוחנית. זאת אומרת, יש לה תסמינים פיזיים, זה בעצם בדיוק מה שקורה עכשיו. תחשוב על זה. זאת לא מחלה פיזית, מחלה רוחנית. זאת אומרת, הסיבה של הקורונה הם רוחניים, כמו שכל דבר בעולם. אבל אנחנו צריכים לחבר את זה למעשים שלנו. כי זה מופיע בצורה מעשית להגיד לנו, חבר'ה, תיקחו את עצמכם בידיים. תראו את השנאת חינם, תראו איך אתם מתנהגים בחברה. תצאו מהאגו טריפ שלכם, תתחילו לחשוב על השני. תתחילו לחשוב כמה זה חשוב להיות חלק מחברה. עכשיו אתה יושב לבד פתאום בחדר שלך, והכל סגור, ואתה מנותק מכל העולם, אתה מרגיש לבד, אתה מרגיש בודד. פתאום אתה מרגיש את חשיבות החברה. יש עוד נקודה מעניינת שאנחנו מגלים עכשיו את הטוב של האנשים גם. פתאום, אתה יודע, בעת צרה, כולם עוזרים אחד לשני, כולם זה, אבל איפה הייתם עד עכשיו?
למה זה לא ביום-יום? למה זה צריך להיות
בכלל? בדיוק, למה זה צריך לבקר? עכשיו, לא רק זה, למרות הקורונה, אנחנו עדיין רואים שיש אנשים שלא קולטים ולא מפנימים, כמו לצערנו הרב, נבחרי הציבור. שהיית מצפה מהם, שבמצב כזה, ירדו מהמחלוקות, ובאמת, התאפסו על עצמם, חבר'ה, העם נמצא בצרה אמיתית, ואתם מתעסקים עם שטויות והבלים?
ממשיכים להתעסק עם שנאה. אנחנו דיברנו על זה,
נכון.
ואנחנו אומרים, מעל הכל, מעל התורה ומעל הכל, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נאהב אחד.
מה זה, מה זה התורה?
נאהב אחד את השני.
מה אמר רבי עקיבא? ואהבת הרחק כמוך זה כלל גדול בתורה. הוא אומר שהמרש"י במקום, מביא הלל הזקן אמר, זאת התורה כולה. מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ומה קורה לו על הצרינו הרבה בסביבה שלנו? הם לא מפנימים את המסר. תראה, כמו שהקורונה באה, ככה היא יכולה ללכת. מישהו שלח אותה. ומי ששלח אותה יכול לקחת אותה. אבל הוא רוצה שאנחנו נלמד משהו. הוא רוצה שאנחנו נפיק לקחים. ואם אנחנו נמשיך להתנהג כמו שאנחנו רגילים להתנהג באגואיסטיות מחפירה, אז זה לא ייפטר. ודרך אגב, גם אם ייפטר הקורונה, כי הקדוש ברוך עובד דרך הטבע, גם אם ייפטר הקורונה, תבוא מחלה אחרת לא עלינו. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע שאם הוא יטפל בקורונה הוא פתר את הבעיה, זו טעות הכי גדולה שיכולה להיות. כי הטיפול בקורונה לא יפתור שום בעיה. הטיפול בסיבה, ולא בסיבה הגשמית. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? הרי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש אותנו, הוא רוצה לחנך אותנו. אז למה? אז תשים לב למה. תראה מה הקורונה עושה. קודם כל היא מלמדת אותנו על הערבות, כמו שדיברנו גם בשבוע שעבר. כל ישראל ערבים זה בזה. מה שעושה בן אדם אחד, משפיע על העולם כולו.
עינתי, אני בשיעור תורה עכשיו, את רוצה...
אז אנחנו רואים כאן שבעצם...
ומעל, כאילו, החשיבות של התורה, שמעת מה שאלתי פעם אחרונה, כל הנושא של...
לא, לא הספקתי ל...
עדיין הדרשה על הקורונה, הוא אומר, אנחנו חייבים להתאחד, זאת אומרת, האהבה והביחד הוא מעל הכל, מעל התורה ומעל הכל...
זה לא מעל התורה, עוד פעם, זה התורה.
לא, בסדר, נכון.
תבין, עוד פעם, אתה לא יכול להגיד שיש משהו מעל התורה. אותם, חושב, אני מבין, זה התורה.
כל האנשים הולכים לנסות פתאום.
נכון.
להדליק, איך זה נקרא בפרשה הקודמת, את ה... נו, את ה... נו, ברח לי, את ה... שעושים את ה... לא אבדל, לא. נו, ברח לי, נו, ה...
מה, אתה נורא?
לא, לא אתה נורא. הם עושים כל מיני הלכות כדי לגרש את, ה... את הנגיף, את הכל, ואתה יודע, ומאמינים... אומר, לא, צריך ללכת ולהתאחד ולאהוב אחד את השני. ולהיות ביחד, זה מה שירפא אותנו.
כן.
לא כל האמונות האלה של ה... אתה יודע, של ה...
עוד פעם, זה בדיוק, זה מקרה העניין, שעל פי הקבלה אתה לא מתעסק עם המקרה, אתה מתעסק עם הכלל. וזה טעות של הרבה אנשים, שמתעסקים עם המקרה במקום להתעסק על הכלל. מה הכוונה, מה זה מקרה ומה זה כלל? הכלל זה התמונה הגדולה. בוא נגיד הבריאה כולה, עם ישראל כולו. מה זה הפרט? הפרטים בתוך הכלל. וכמו שדיברנו, אמרנו את זה בשבוע שעבר, קראנו את זה מהדברים שלו, שככל שיש יותר פרטים, התמונה היא יותר ברורה. זאת אומרת, זה, צריך, יש חשיבות לפרטים, כי ככל שיש יותר פרטים, אתה יותר מבין את התמונה הגדולה. כי אם אין הרבה פרטים, התמונה מטושטשת, היא נהיית מופשטת, כי אתה לא מבין אותה. זאת אומרת, הפרטים בעצם הם אלה שנותנים לנו לראות את התמונה, אבל חשוב לדעת ולהבין שהפרט לא עומד בפני עצמו. הפרט הוא חלק מהכלל, הוא בעצם מייצג את הכלל, הוא מגלה את הכלל, הוא נועד לתת לנו כלי לגלות את הכלל. זאת אומרת, שהכך קורה מקרה, אני לא צריך לסתכל על המקרה, אני צריך לסתכל מה גרם למקרה, מהו הכלל של המקרה. וגם כאן, שקרה המחלה הזאת, צריך לדעת ולהבין למה המגפה הזאת באה. עכשיו, אם אני מטפל רק במגפה עצמה, אז בעצם לא עשיתי כלום. אז נגיד, אפילו אם פתרתי את המגפה, תבוא מגפה אחרת. זאת אומרת, כל שאנחנו לא נתקן את הדרכים שלנו, אנחנו לא עשינו כלום. וזה בדיוק, זה הנקודה החשובה. שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שפרשה שלנו אומרת, דבר בני ישראל, אמרת אליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו קורבנכם. מה כל הרעיון של הקורבנות האלה? מה טמון מאחוריהם? אז כאן חשוב לדעת ולהבין, כשאנחנו מדברים על העניין של קורבנות, כשאנחנו מדברים על העניין של להקריב, זה בלשון לקרב. עכשיו, יש נקודה מאוד מעניינת. דיברנו על זה גם לא פעם ולא פעמיים. הכלל הראשון, כדי באמת להגיע אולי לאהבת לרעך כמוך, זה ענווה. ענווה. כי כשבן אדם רואה את עצמו בתור כלום, זאת אומרת, הוא אומר, מי אני בכלל? מאוד קל לו לאהוב, כי הוא לא מקנה באחרים. כי הוא אומר, מי אני בכלל שאני אקנה במישהו? ואז הוא יכול להגיע לאהבה. בן אדם שהוא גאוותן, האגו שלו מנופח, הוא לא יכול לאהוב מישהו, כי הוא כולו עסוק בעצמו. בן אדם שאומר, מי אני בכלל? מי אני בכלל? אז שום דבר לא פוגע בו. כי מי אני בכלל שיתחשבו בי? מי אני בכלל ש... זאת אומרת, מתוך הענווה אתה מגיע, תראה את משה רבינו. משה רבינו היה אומרים, הענב, מה התכונה הבולטת של משה רבינו? למה בכלל הוא נבחר לתפקיד שלו? בגלל מה? ענווה. זה הסיבה היחידה שהוא נבחר לתפקיד. ולכן כתוב גם, הוא ענב יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. עכשיו, נשאלת השאלה, האם רק משה רבינו היה ענב? באמת?
לא שהיו עוד.
אז למה דווקא משה רבינו נבחר להיות הסמל של הענווה? זה מאוד מעניין. למה לא אברהם? למה לא יצחק? למה לא אח שלו אהרון? גם אהרון היה ענב. גם אהרון עשה מעצמו כלום. כשאנחנו אומרים בפרשת המן, אומרים שתיהם, ונחנו מה? זאת אומרת, שתיהם בעצם עודים, אנחנו כלום. זאת אומרת, משה, וגם אנחנו אומרים שמשה ואהרון הם אחד כאילו. אמרנו, זה לא פעם ולא פעמיים. אז מה? מה? למה משה דווקא? למה לא משה ואהרון? למה דווקא משה? כי מה הסיפור של משה? ולמה הוא נקרא משה? אומרים שהיו לו כמה שמות, לא שם אחד. אבל נבחר דווקא השם שמי נתן לו את השם הזה?
פרו, לא?
בתיה, הבת של פרו.
הבת של פרו, פרו.
כן, הבת של פרו. הבת של פרו. זאת אומרת שבאים להגיד לך, מי זה משה? איפה הוא גדל?
בבית פרו.
בהמון.
בהמון, בבית פרו.
הוא היה נסיך מצרים. לא אברהם, לא יצחק. ולא יעקב, ובטח לא אהרון, הגיעו לגדולה הזאת.
הוא התמודד עם הכי גרוע
שיכול. לא, 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 להפך.
למה?
הוא היה לו את כל העולם הזה. כל העולם הזה.
לא, הוא התמודד עם משהו אישית, שהוא היה צריך לעזור את הכי טוב שיכול להיות.
אתה צודק, אבל אני עכשיו מדבר על משהו אחר לגמרי. אתה צודק מה שאתה אומר. זה ברור. אני עכשיו מדבר על נקודת הענווה. זה לא חוכמה שבן אדם שאין לו כלום שיהיה ענב, אתה מסכים איתי?
נכון.
זה לא חוכמה בן אדם שנרדף שיהיה ענב.
חוכמה שמי שיש לו הכל שיהיה
ענב. ולכן...
זה משה היה את זה.
בדיוק. ולכן דווקא משה רבינו...
אבל משה הובן לדבר הזה.
זה לא משנה. אנחנו צריכים ללמוד על ענבה, נכון?
נכון.
אז יש כאלה שחושבים שהענבה זה להיות טמבל. להיות פרייר. להשפיל את עצמך, לא לדבר, לא לעשות. מה פתאום? משה רבינו לא מפסיק לעשות.
הדוגמה הכי טובה של מה שאנחנו מתארים עכשיו, זה שמשה היה כל כך גדול, והיה נסיך, והוא ירד להציל בקרב שהיה לו בין המצרי והיהודי, במו ידיו הוא ירד, כי בכל הרמה הכי נמוכה של
לא רק זה, הוא ויתר על הכל.
נכון? בשביל להציל יהודי, שהוא ידע מה התוצאות שיהיה.
הוא ויתר על הכל. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מנהיג שבאמת, בקנה מידה שקשה מאוד להבין. כשאנחנו מדברים על ענווה, מדברים על דרך אגב, אומרים על חפץ חיים זצ"ל, הוא כאילו היה, גם היה בדרגות כאלה גבוהות של ענווה. כשמספרים על חפץ חיים, סיפרנו על זה גם שיום אחד, תקופה מסוימת היה בישיבת וולוג'י, שם בישיבה של חפץ חיים, היה ברדי נדמה לי, כן? היה איזשהו תלמיד חכם, שהיה היה איזו תקופה בישיבה שם, והיה מסתובב ומספר לכולם חידושי תורה. אבל אף אחד לא התלהב ממנו, ואף אחד לא שמע, ואף אחד לא הלך אחריו, ואנשים לא רצו לשמוע אותו. וזה חרה לו מאוד, כי הוא ראה את החפץ חיים, איזה כבוד נותנים לו, והוא כאילו רק ביזיונות. יום אחד לא יכול להתאפק, בא לחפץ חיים, שמע, אני באמת, אני רוצה לשאול אותך שאלה, גם אני תלמיד חכם. אני לא יודע, אחריך רוטפים, 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 ואני רק ביזיונות. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך משהו. כתוב שכל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. הוא אומר, מה כתוב? לא כתוב מי שבורח מהכבוד. כתוב כל. מה זה כל? כל אחד שבורח מהכבוד. כתוב כל אחד שרודף אחרי הכבוד. מה הכוונה? הוא אומר, תראה, יכול להיות שאתה באמת, באמת אני אומר, אתה תלמיד חכם עצום. אבל אתה, איך אומרים, אוהב כבוד. אתה רודף אחרי הכבוד. יכול להיות שמגיע לך הכבוד. אבל הכבוד בורח ממך. עכשיו הוא אומר, אני יהודי פשוט, אבל בגלל שאני לא אוהב כבוד, לא אוהב, לא מסתדר עם זה. אני לא בורח מזה. בגלל שאני בורח מזה, זה לא קרה, אני פחות חכם ממך. אבל בגלל שאני בורח, הכבוד רודף אחריי. זאת אומרת, אמר לו, תראה איזה יופי, איך ענה לו החפץ חיים. כאילו, הנמיך את עצמו, הגדיל אותו, והסביר לו בעצם, שהבעיה שלו זה לא כמה הוא חכם, אלא ענווה, זה השורש של הכל. עד כדי כך הוא עשה את זה בצורה כזאת שהשפיל אפילו את עצמו כאילו. אמר לו, שמע, אתה יותר חכם ממני. אבל מה הבעיה שלך? אתה רודף אחרי הכבוד. וכל הרודף אחרי הכבוד, לא כתוב אם מגיע לו או לא מגיע לו. כתוב, מי שרודף אחרי הכבוד, אכל אותה. הכבוד יברח ממנו. ומי שבורח מהכבוד, גם אם לא מגיע לו כבוד. כי לא כתוב, לא עשו חלוקה, אמרו כל הבורח מהכבוד. זאת אומרת, כל מי שבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. זה החפץ חיים זצ"ל. שבא מסביר לך בעצם, זה בסיס ויסוד. כי כשבן אדם לא מחזיק מעצמו, מאוד קל לו לאהוב את השני. כשבן אדם מחזיק מעצמו, כואב לו מה שיש לשני. תחשוב על זה. מאיפה בא העניין של הקינה? אני, מגיע לי, אני, זה אגו.
אתה לא משווה את האחרים מולך.
זה אגו שלך. אגו שלך. וזה בעצם הרעיון עכשיו של הקורבן. הקורבן זה להתקרב לקדוש ברוך הוא. איך אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא? אתה צריך להביא את עצמך להקרבה. מה זה הקרבה? להקריב מעצמך. יש נורא דיון אם יהיה לעתיד לבוא, יהיה קורבנות, לא יהיה קורבנות. זה לא רלוונטי. צריך להבין מה המהות של קורבן היום. כי היום התורה היא נצחית. מה המהות של קורבן היום? כל דבר שאתה מקריב מעצמך. שמקרב אותך. זאת אומרת, דברים שאתה מוותר בשביל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, איפה אתה מוותר? זה לא חוכמה לבוא ולוותר על דברים שאתה לא רוצה אותם גם ככה. חוכמה לוותר על משהו שאתה מאוד רוצה. זה החוכמה. כאשר אתה מוותר על משהו שאתה רוצה, ואתה מוותר עליו, זה אהבה, זה הקרבה. בן אדם שיש משהו שקל לו לעשות, אז זה אני עושה. ומה שקשה לו לעשות, הוא לא עושה. אז זה לא נקרא להקריב קורבן. עכשיו, למה בהמה? כי בעצם בן אדם צריך להסתכל על הבהמה ולחשוב. מה שנעשה בבהמה היה צריך לעשות לי. ועוד יותר, הבהמה זה הבהמיות של האדם. זה הנפש הבהמית, כמו שאמרנו, יש רבדים בנשמה. הנפש הבהמית זה הנפש הנמוכה ביותר. ואם את הנפש הזאת, את הבהמיות של האדם, את הרדיפה אחרי הכבוד, אחרי התענוגות, אחרי זה, את זה צריך להקריב. לכן אנחנו מדברים על אדם כרעקים לכם קורבן להשם מן הבאמה. מה זה מן הבאמה? מן הבאמיות שלך תקריב. מהתאבות שלך תקריב. מה זה הבאמיות? זה התאבות שלי, מה שאני רוצה. עכשיו, מהי החוכמה? להקריב משהו שאני לא רוצה. להקריב משהו שאני רוצה. זה בעצם החוכמה הגדולה. אחרת לא עושה, אין כאן שום חוכמה. ולכן, כאשר אנחנו מדברים על עניין של להקריב, בן אדם צריך להקריב מעצמו את הדברים שהוא הכי אוהב. זו הקרבה. איך אתה מקריב את זה? זה בעצם התאווה שלך. מה זה התאוות שלך? הבאמיות שבך. הבאמיות זה אני רוצה, אני רוצה, אני אוכל. ההתעלות מעל זה אני רוצה לתת. לתת זה הקרבה. זאת אומרת, הרעיון של הקורבן זה להקריב מעצמך, וזה מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. עוד נקודה מעניינת יש לנו בעניין הזה של הקורבנות, ועם זה אנחנו נסיים להיום.
הקורבנות, בעצם קורבן יש לו כמה משמעויות. קודם כל, להביא את, את התודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא בעצם נתן לי א', ב', ג' וד'. ומעבר לזה, גם ההקרבה שלי, כמו שדיברנו עכשיו, לא?
כן, כן.
ההקרבה שלי, זאת אומרת, כביכול, אני, כל מה שבעצם אני משיג, ושאני רוצה לקחת לעצמי, בוא תקריב את זה קודם כל, לפני הכל, הקדוש ברוך.
זה ביקורים, למשל.
מה?
זה למשל מצוות ביקורים.
נכון, זה מצוות ביקורים.
זאת אומרת, הרעיון הוא רעיונית, הוא פשוט להקריב, להקריב זה לתת משהו מעצמך.
נכון.
לא משהו שאתה לא רוצה, משהו שאתה רוצה.
לא, זה...
אחרי אתה לא מקריב.
נכון.
זה הקורבן. עכשיו, מה שאתה רוצה בעצם קשור למעלה, בהמיות שלך.
נכון.
ולכן אם אתה מקריב את הבהמיות שלך, אז אתה מתעלה.
אבל זה גם סוג של עוד תודה. זה עוד תודה.
יש קורבן תודה. בשביל זה אנחנו נראה.
עוד תודה ושקיבלתי את מה שקיבלתי.
אבל זה בדיוק העניין. אנחנו נראה שיש כל מיני סוגים של קורבנות. יש קורבן אשם, יש קורבן חטאת, יש קורבן תודה. יש כל מיני סוגים של קורבנות. וזה בדיוק העניין. שאתה מקריב, מה אתה מקריב? מה אתה נותן? מה אתה... סתם, דרין מליגיס שכתב, הנה כתב, רק סתם, זה ציטוט אחד או שתיים, רק להבין את הנקודה של ההסתכלות על הדברים. כל הפעילות של האדם בגשמיות באה כדי לשנות את הצורה הרוחנית שלו. עכשיו, ישנו קשר בין הרוח, יש את הסיפור המדהים הזה ש... אומרי, יש כאן דבר מאוד מאוד מעניין. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים פרשת הקורבנות, עכשיו אמרנו אדם כי יקריב, ובהמשך כתוב, בנפש כי תחטא. ולכאורה צריך להיות בדיוק הפוך. למה? כי מי חוטא? האדם. מי בעצם מתעלה? הנפש.
נפש.
אז היה צריך להיות נפש כי תקריב,
נכון.
ואדם כי יחטא.
נכון.
למה זה הפוך? כדי להראות לך, שהאדם והנפש מחוברים ביחד. אי אפשר להפריד ביניהם. אז דווקא האדם, צריך להבין שהנשמה יש לה אחריות על הגוף, אבל הגוף הוא לא איזה מין משהו שאין לו שום משמעות. הוא מחובר לנשמה.
אפשר להפריד ביניהם...
והמשל הידוע, אם אתה זוכר, אמרנו עם, עם העיוור והפיסח, והמלך שנתן להם לשמור על הפרדס. פרדס עם פירות יפים. אז מה, הוא לא רצה, הוא רצה לשים שומרים שלא יאכלו מהעצים. אז הוא שם שתי שומרים. אחד לא רואה, והשני... לא יכול ללכת. עכשיו אלה, מה, יושבים שם, ההוא שרואה, רואה את הפירות, וואי וואי וואי, אתה צריך לראות את הפירות האלה, והוא מריח אותם, כן, אני מריח, וואי לך, אם אתה היית רואה אותם, היית משתגע, אבל מה, אני לא יכול ללכת. אז אומר לו, העיוור אומר, מה קרה לך, מה הבעיה? בוא אני ארכיב אותך על הגב, אתה תגיד לי איך ללכת, אתה תהיה העיניים ואני אהיה הרגליים, אתה תגיד לי איפה ללכת, אנחנו נלך לקטוף את הפירות, וככה עשו. המלך חוזר אחרי איזה חודש, רואה, וואלה, אכלו לו חצי מהפירות של הפרדס.
יכול להיות.
הוא אומר, מה זה? מה קרה? הוא בא לעיוור, אומר לו, תגיד לי, מי אכל את הפירות? הוא אומר, אני? אני לא רואה, איך אני יכול לראות את הפירות, איך אני יכול להגיע, אני לא יכול לראות אותם בכלל. בא לפיסח, אומר לו, אתה? מה איתך? מה קרה? אני אומר, כבוד המלך, מה אתה רוצה ממני? אני יכול ללכת? איך אני יכול ללכת לקחת? אני לא יכול ללכת בכלל. אמר להם, תגיד, הוא חושב שאני טיפש? הרכיב אותם אחד על השני, שפט את שתיהם. עכשיו זה בדיוק בא, סתובב מורמים, תבוא. הנשמה, תבוא, יבוא הבן אדם לפני הקדוש ברוך הוא, אחרי 120, יבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תשמע, מה, יבוא לגוף, תגיד לו, מה אתה עשית? הוא אומר, אני בלי הנשמה, אני כלום. יבוא לנשמה, הנשמה תגיד, אני נשמה, אני רוחנית. הנה, תראה, הוצאת אותי מהגוף, אני לא עושה שום דבר, לא יכול לעשות כלום. רק עם הגוף. הוא אומר, מה אתם חושבים, שאני טיפש? מחבר את הנשמה והגוף ביחד, וככה שופט אותם. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע שאין קשר בין הרוחניות לגשמיות, לא רק שיש קשר, זה קשר שאי אפשר לנתק אותו. זאת אומרת, העולם הזה כאן, ככה הוא בנוי. זאת אומרת, אין תירוצים. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, שמה, הנשמה, הגוף, אתם ביחד, וצריכים ללמוד להסתדר. ואתה צריך ללמוד, ולדעת להבין שמי שצריך לשלוט על העניינים, זה הנשמה. זאת אומרת, הוא אומר ככה. כל הפעולות של האדם בגשמיות באה כדי לשנות את הצורה הרוחנית שלו. מהצורה של נוחיות לצורה של השפעה. כל השינוי זה הרב אדם סיני. כל השינוי מתבטא רק בשינוי היחס בין הסיבות לתוצאות, בשוני בין אמצעי למטרה. במצב המקולקל, שזה מצב הלא טוב, הפרט הוא המטרה והכלל הוא האמצעי. זאת אומרת, אני מנצל את מה שיש בעולם לתועלתי הפרטית. במצב מתוקן, הסדר מתהפך. הפרט הוא האמצעי והכלל הוא מטרה, הוא התוצאה. זאת אומרת, בחלק הטוב זה אני הפרט תורם לכלל. עוד נקודה מעניינת, שמדברים על קורבן, מה זה קורבן כשר? עוד פעם, יש כאן דברים נפלאים, אני רק אתן איזה ציטוט קטן. אל תיתן לבורא מה שאינך צריך. כך לא בונים אהבה, כך לא מתקרבים להשם. הוא אומר, איך זה סיפור? תאר לך מצב, בוא חברך מגיע אליך עם מתנה. אתה פותח את עטיפת המתנה בשמחה, הוא מוצא במתנה שחשקת בה מזה זמן רב. משהו יפה, אין בעיה, אין מה להגיד. חברך מביט בך בשמחה, הוא אומר לך, אתה רואה את החפץ שנתת לך, זה יטריד אותי כל כך הרבה זמן, רבתי עם אשתי כל כך הרבה פעמים, והוא עשה לי כל כך הרבה בעיות, אז החלטתי שאני אתן לך אותו בתור מתנה. חשבתי לבי סוף סוף אני אמצא משהו, פתרון לדבר המזיק הזה. מצב ראשון, מצב שני, חבר שלך מגיע אליך עם מתנה, אתה פותח את עטיפת המתנה בשמחה, ומוצא במתנה שגם רצית אותה הרבה זמן. החבר שלך מביט לך בשמחה, והוא אומר, אתה רואה את החפץ הזה? זה משהו שאני אוהב כל כך. ואני כל כך, כל מה שיש לי, תמון בחפץ הזה. וזה הדבר הכי חשוב שיש לי בחיים, אבל אני בחרתי לתת אותו לך. מבין את ההבדל? הבדל עצום. אז מה אומר הרב אדם נסיין? אל תיתן לבורא מה שאתה לא צריך. קורבן אמיתי זה לתת את מה שאתה צריך.
זה הקורבן הכשר?
כן. זה כאילו, הקורבן כשר זה לתת את עצמך.
לתת את מה שבאמת אתה אוהב.
יפה. זוהי אהבה.
זו אהבה.
זה קורבן. לא לתת מה שאני לא אוהב. וזה, אני חושב, אחת הנקודות הבסיסיות והיסודיות בעניין הזה של זה. ונסיים בדבר מה שאמרתי. יש נקודה מאוד מעניינת, דיברנו על זה גם בעבר, שעל כל קור מערכה תקריב מלח. מצד שני, כל סור אוכל דבש, לא תקטירו אישה להשם. זאת אומרת, אסור להביא דבש, עכשיו, לא מדבר על דבש דבורים, מדבר על דבש תמרים. אסור להביא דבש עם הקורבן. לעומת זאת, מלח חייב להיות עם הקורבן. וזה נשמע אבסורד. אני הייתי, אם היו שואלים אותי, הייתי עושה בדיוק הפוך.
זה משהו מתוק, זה משהו אתה אוהב.
נכון? לא, אני הייתי עושה חושב הפוך, שמה שהקורבן יהיה מתוק. אז מה תמון כאן?
לא, מה?
מה תמון כאן?
למלח יש יסוד אחר בעולם ובחיים שלנו מאשר של התמרים והדבש.
איך?
למלח יש יסוד אחר בעולם שלנו מאשר לתמרים והדבש. מלח, יש לו משמעות אחרת למלח. בגלל זה, נכון שזה נראה
יש המון, פחות. יש המון תכונות למלח.
נכון.
אחת התכונות. קודם כל, המלח הוא מבסיס של מים, הוא בא ממים.
המלח הוא משמר.
מלח הוא משמר, מלח גם לא נרכב.
לא נרכב, שימור.
הוא לא נרכב.
כן, נכון, לא נרכב.
עכשיו, לעומת זאת, מתי מגיע הדבש בפרי? זוכר דיברנו על זה?
מתי מגיע הדבש בפרי?
כן, באיזה שלב?
רק הוא נרכב.
יפה. עכשיו תסחה, קורבן, ריקבון.
נכון.
זה אותם אותיות.
קורבן, ריקבון.
זאת אומרת שבעצם, מה אומרת לך התורה? אל תביא לי משהו בסוף הדרך.
תביא לי אותו שכל הזמן הוא חי.
תביא לי דבר נצחי.
נצחי. שהוא כל מה שמור.
תראה כמה חוכמה תמון בכל דבר. הדבש של התמרים מסמל סוף. זה מתוק, אבל זה ריקבון. זה הרגע לפני שנגמר הכל. זה ריקבון. ואתה לא רוצה להביא משהו רקוב לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה להביא לו משהו נצחי. לכן מלח חייב להיות. שנזכה באמת, איך אומרים, להקריב קורבנות, להבין מה המשמעות של הקורבן, לתת מעצמנו, לחשוב על החברה, ואז ממילא זה יהיה הקורבן אמיתי. והקורבן הזה, בעזרת השם גם, יביא שאנחנו הפנמנו, אנחנו מבינים את המסר, וככה גם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יעלים את הקורונה הזאת, בדיוק כמו שהביא אותה.